ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש פה ויכוח בין הרלב"ג לבין המערב, והוויכוח מתחדד לקראת תקופות שעוסקים בנושאים שיותר קשורים ליסודות של העולם. אחד הנושאים הכבדים זה השמש בגבעון דום, מה שקרה עם יהושע. אז אני חושב שהיינו בעוד הקשה, עוד הקשה, אחר שהוא התברך מסדר הסדר של הממצאים, לא ייתכן שהוא התברך משנה סדרה. כן, זה תרתי דסתרי, כאילו הקדוש ברוך הוא פועל שתי פעולות הפוכות, מצד אחד עושה סדר, מצד שני משנה את הסדר. כשהקדוש ברוך הוא עוצר את השמש, זה שינוי מסדר הסדר. אבל על הקושייה הזאת כבר השיבו רבותינו שזה התנה, זאת אומרת זה לא שינוי מהסדר, זה חלק מהתוכנית, זה לא קשה. חלק מהתוכנית, מהסדר, שלפעמים יש מצבים כאלו, זה קורה בכל מקום. כלומר, אם כל הנמצאים מסודרים, איך ייתכן שיש שינוי? אלא ודאי שזה לא שינוי טוטלי, כי כולם נבראו בשמו. אם כולם נבראו בשמו, הוא נצחי, קיים, אז ראוי שהכל יהיה נצחי, מסודר, שמה זה שמו, רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם זה משקף את רצון השם, הטבע, אז זה לא אמור להשתנות, כי זה רצון השם, ורצון השם כמובן לא משתנה. לכן אמרו שלא, רצון השם כולל כמה רצונות. יש רצון אחד של הטבע, יש גם רצון שנקרא נס, וזה חלק מרצון השם שיהיה גם זה וגם זה בזמנים שונים, מצבים מסוימים, כי מעשה בראשית לא החליט הטבע לגמרי. זה לא שיש רק ביטוי אחד לרצון השם, רצון השם מתבטא בכמה ביטויים, כמו שהקדוש ברוך הוא מתבטא בכל מיני מצוות ובכל מיני עבירות, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מתיר איסור מסוים, והתורה לפעמים אומרת לעשות כך, לפעמים אומרת לפעמים זאת הפוך, כי רצון השם מתגלה לפעמים בטבע ולפעמים בנס. יש סדר גם לניסים, וכמו שבשמו נברא מעשה בראשית, כך בשמו ברצון השם גם הנס. זאת אומרת, הנס הוא לא נגד הטבע, הוא לא בא לבטל את חוקי הטבע, אלא עוד גילוי של רצון השם, כי רצון השם פונה אלינו, וכשהוא מדבר אלינו רצון השם מדבר בהרבה שפות ובהרבה מילים, הוא רוצה לומר לנו הרבה דברים. חלק מרצון השם מתבטא אלינו בשפה של החוקיות הקבועה, וחלק מרצון השם מתבטא אלינו בשפה של הניסים המשתנים, כי הניסים מסודרים, זה סדר, זה לא אנרכיה, זה לא שהטבע פתאום מתמוטט, זה לא שאין חוקים, זה חלק מהסדר. וזה עיקר הפירוש, נתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שיש לניסים סדר. וגם כשהטבע משתנה זה לא שינוי, זה לפי שעה, זה לא שהחוק השתנה, יש זמנים כאלה. ומה שאמרו חז"ל, אומרי הלל בכל יום כאילו מחרף ומגדף, כי צריך להגדיר מה זה הלל. הלל הכוונה שאנחנו עכשיו מבינים שהקדוש ברוך הוא בא לומר לנו משהו שונה, מיוחד, חריג. אם אתה אומר הלל לכל יום, אתה בעצם לא שם לב לדקויות, להבדלים בין המסרים האלוקיים. יש מסרים שהם מסרים הקבועים, ויש מסרים שהם מסרים מיוחדים, שונים. צריך לפתח אוזן רגישה, רבת נכון, להבחין בין מסר כזה למסר כזה. אם אתה אומר הלל כל יום, זה מחרף ומגדף, אתה כבר איבדת את תשומת הלב לסוגי המסרים. אתה לא מקשיב טוב, כי הלל זה על הניסים. וכאילו אתה אומר שהעולם לא נוהג לסדר, כאילו אין פה סדר, הכל פה בלגן, הלל, כל הפתעה, שמש זרחה הבוקר, וואי, לא יאומן, שמש זרחה הבוקר, בואו נשאיר ונרקוד. אתה יוצר כאילו העולם פה לא יציב, הכל פה יכול להשתנות. זה לא מסר טוב, צריך גם שיהיה מסר של קביעות ויציבות. זה חשוב שאדם ירגיש בנפש שיש דברים קבועים ויציבים, שהם לא עומדים, הם לא אמורים להפתיע אותך. זה חלק גם העולם המוסרי ורוחני שלנו, זה חוכמה. ולכן זה, אם אתה אומר הלל, זה חירוף וגידוף. אבל לפעמים יש שינויים, וזה חלק מדבר השם. בזמן מן הזמנים זה לא תמידי, זה לא יציאה מנהגו של עולם. אם אתה אומר הלל כל יום, אתה אומר שאין סדר ואין לנמצא קיום. ועוד אמר הרלב"ג, טוען טענה נוספת: אי אפשר שיתחשו נפלאות בדבר שהציור במציאות סותר נפשו. כאילו תאמר שהשחור הופך לבן. זה לא יכול להיות. אני אומר גם על זה. שאפשר? כן, יכול להיות. יכול להיות שבאותו דבר עצמו יועברו שני מסרים הפוכים. כי באותו דבר עצמו יש הבאה של הטבע, ויש הבאה מצד אחר שלא טבעי. כשנפח המתה לנחש, זה לא שהמתה השתנה במהות שלו. המתה הוא מתה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר מסר. הוא רוצה להעביר מסר שלפעמים המלך משתמש במתה, שזה מבטא את השלטון ואת הקביעות ואת הסדר ואת המשמעת, וזה נכון. אבל לפעמים המלך משתמש במשמעת ובסדר בשלטון, משתמש בזה בשביל מטרות רעות. הוא מסתתר מאחורי החוק, משתמש בחוק, משתמש במשמעת בשביל רוע לב, בשביל אכזריות, בשביל להיות נחש. זאת אומרת, אני רוצה להעביר את המסר הזה למלך, שהחוק במקרה הזה הוא חוק נחשי, למרות שהוא חוק ואי אפשר ללחם נגד החוק במובן של השלטון של המלך. איך אתה מעביר מסר כזה למלך? זאת אומרת, המתה, אתה רואה את המתה הזה? הוא מתה והוא נחש גם כן. זאת אומרת, המתה לפעמים יכול להיות נחש. אז זה לא שבאת לשנות בפיזיקה של המתה, זה לא המטרה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה לפגוע בהרכב הכימי הפיזיקלי של מתה. הוא אומר שבעצם הדומם הוא חי וחי זה דומם, וכל המדע הטבע התבלגנו ביחד, כבר לא יודעים מה זה חי ודומם. לא, זה לא מה שהוא רוצה לעשות הקדוש ברוך הוא. הוא בא להביא מסר, מסר למלך, להנהגה של המלכות. שים לב שאתה לא משתמש בחוקים בעצם בשביל להיות נחש. זה שיטה להעביר מסרים, זה לא הפסד המתה. ואם דומר שהיה נחש גמור, אז למה הופך להיות חזרה מתה? אלא ודאי, זה מתה והוא פתאום נחש. הוא רוצה להגיד לך איזה מסר חד משמעי. באותו רגע הוא נחש, אבל באמת הוא גם מתה, כי מצד החוק זה מתה, מצד המסר זה נחש. אותו דבר שחור ולבן, נכון? באותו זמן יכול להיות שדבר מסוים הוא זה המהות שלו, ואותו רגע הוא גם אומר משהו אחר במסר שלו. והנס זה עניינו, הנס עניינו להעביר מסר עוצמתי. לכן הוא חד משמעי, זה מה שאתה רואה, נכון? אתה רואה את זה לגמרי. למה? שוב, כי צריך לחזור לתחילת ההקדמה. כל העולם שלנו הוא מסרים שמועברים אלינו ולסובייקטיביות שלנו, ולכן יכול להיות שאותו דבר עצמו יעביר שני מסרים סובייקטיביים שונים, כי אנחנו לא עוסקים במציאות האובייקטיבית אף פעם. אף פעם לא עוסקים במציאות האובייקטיבית של העולם. אנחנו תמיד עוסקים במסרים הסובייקטיביים שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו דרך המציאות. ויכול להיות ששני אנשים רואים באותו זמן, הוא רואה נחש והוא רואה מתה, ושני צודקים. יכול להיות באותו זמן שני מסרים סובייקטיביים הפוכים. אז היו כאלה שמאוד התפעלו כשהיה פילוסוף קאנט, הוא אמר משפטים כאלה, אז היו מאוד התפעלו מזה. אז הרב קוק כותב באגרות ראייה בקרת עמדה, אנחנו לא צריכים את קאנט, לא זקוקים לו, אנחנו יש לנו את זה, אנחנו יודעים, כל התורה לימדה אותנו את זה, מזמן ומעולם אנחנו יודעים את זה, לא צריכים את קאנט, אנחנו יש לנו נאמר, זה מספיק טוב, יש לנו עוד חכמי ישראל גדולים, אנחנו לא זקוקים. הוא היה גרמני, זה גרמני, לקח להם הרבה שנים עד שהם הבינו את הדבר הזה, אנחנו הבנו את זה מזמן. יכול להיות שדבר הוא שחור והוא גם לבן. מצד אחד הוא שחור כי זה המהות שלו, מצד שני הוא לבן כי עכשיו הוא מעביר מסר לבן. יכול להיות שני הפכים בעניין אחד, יכול להיות. למה? כי הנושא הוא המסרים הסובייקטיביים. כשאתה חושב שיש הגדרות אובייקטיביות למציאות, אז לא יכול להיות שתי הגדרות אובייקטיביות הפוכות. אבל זה לא נכון, אין הגדרות אובייקטיביות למציאות. אנחנו בני אדם, והקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, דיבר התורה כלשון בני אדם, ויכול להיות זכור ושמור בדיבור אחד. יכול להיות. כן.
אומר, כי כאשר נפח המתה נחש לא היה כאן הפסד למתה לגמרי, כי אם היה כך היה מתה אלוהים נפסד וחזר להיות נברא מתה.
עובדה שהוא חזר להיות נחש, סימן שיש פה מתה בעולם, המתה לא השתנה, יש פה מתה.
אבל הוא אומר, הבעיה שהוא היה הופך להיות מתה אחר. נכון. מה הבעיה כאילו?
אז זה לא אותו מתה, אומרים שזה כן אותו מתה.
אז זה לא יכול לחזור להיות בדיוק אותו מתה.
כן, אבל זה אותו מתה בדיוק. זאת אומרת, שום, זה לא שהיה מטה, הפך מנחש ואז נהיה מטה אחר, לא כבר. אלא המסר הוא לא, המסר הוא, והמטה הזה עלול להיות נחש. זה בדיוק העוקד של המסר הזה. עוד עניין הנחש, שאי אפשר שיהיה שינוי בגרמאים השמימים. כי הקדוש ברוך הוא בורא את הנפלאות בשכל הפועל, זאת הייתה התפיסה של הרלב"ג, שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים. כי לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא אחראי על הקביעות, הקדוש ברוך הוא העוגן, הוא היציב, הוא הדבר הבטוח. אם מישהו פה עושה בלגן זה מישהו אחר, זה שכל הפועל. הקדוש ברוך הוא היציבות. ההפתעות, שינויים זה דרג נמוך. לא יכול להיות שהמנהל הכללי יעשה פה אנרכיה. אז עכשיו יש בעיה, כי מי שעושה את השינויים זה שכל הפועל, הרי הוא לא יכול לשנות את הגורמים השמיעים, הוא יותר נמוך מהם, וזה גורם גם נזק אלינו, לשפלים התחתונים, ולכן לא יכול להיות שיש שינויים בגורמים השמיעים. ואתה, מה תעשה עם הפסוק בספר יהושע? פרק י', יש פה טעות, זה כתוב ו', זה פרק י', שמש בעון ורח בעמק האלון. וחזקיה, כתוב שהשמש חזרה 15 מעלות אחורה, קלקל בכתובים, פקם בנביאים, ועשה טוב עבור. זכות הנפיים גרם שעשה פירוש כזה מרוחק שכל מי שראה אותו לא הוא קורא מזל הקדוש ברוך הוא מגן על הנביאים שאף אחד לא השתכנע אמר על חריף מקח כן בוא נראה מה הוא אומר ככה בעניין אשר עשה שלא ייתכן מופת בגורם השמיעים כי כל הניסים את זה כל הפועל ולפי כל זה לפי הנחתו וציור דמיונו שאין לו ראיה אתה החלטת שלא הקדוש ברוך הוא עושה ניסים מי אמר לך שהוא לא עושה ניסים ועשה הנחה שאין לו שורש ואנו רואים כן הקדוש ברוך הוא מחדש ניסים ועולמות נפלאות בעולמו ויכול כרצונו והכל מת השם כי הקדוש ברוך הוא ברא מסרים בעולם ולפעמים הקדוש ברוך הוא משתמש בשמש להעביר מסרים ולפעמים הקדוש ברוך הוא משתמש בערך כי בשביל זה הוא ברא את העולם בשביל להעביר לנו מסרים. כל המציאות כולה היא מסרים.
גם הקבועה.
בוודאי. היא באה להגיד לנו המון 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 מסרים. ומה שכתוב, מה שהוא טען, שמגיע הפסד עצום לעולם, לא נכון. כי הטבע לא משתנה, הקדוש ברוך הוא לא בא לפרק את הטבע. בשום אופן. הוא בא להעביר מסר שנקרא נס, והטבע באותו זמן המשיך לעבוד. זה לא שהטבע לא עבד, הטבע עבד ולא קרה שום נזק הנס הוא לא פוגם, הדברים מתקיימים ויש איזו הופעה של נס, משהו לא טבעי זה לא פוגם בטבע בכלל וכמו שאם אדם יראה נגיד נקרין שקופית על הקיר אז אדם יגיד, אוב, נחלכת את הקיר מלוכלך, היה פה קיר לבן עכשיו תראה איך הוא נראה, מלוכלך זה לא נכון הקיר הזה נשאר נקי לגמרי, ועכשיו הקיר הזה, רואים בו משהו אחר, וזה לא פה קשור לקיר. הקדוש ברוך הוא מעביר מסר, חד משמעי, אבל זה לא נכון, השמש ממשיכה לעבוד. וכל מי שרואה את השמש, רואה שהיא זורחת. אבל היא לא, אבל זה לא פגע בכלל במהלך של השמש. כי זה לא טוב, כי הקדוש ברוך הוא כן רוצה שיהיה סדר במציאות. כי יש מסר של סדר בעולם וצריך להקשיב למסר הזה, הוא מאוד חשוב כן.
יש לנו מסר שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר
בהוראה ש...
של עם ישראל יש שינוי
ש... כן, יש לפעמים בהוראה שם
לא, אבל אם יש אם באמת רק עם ישראל הם חווים את ההנהגה הזאת באותו זמן אז אין באמת
כיבוש לפעמים גם אומות העולם חווים במקרה של חזקיה כתוב שגם אומות העולם חווים וגם אצל גם אצלו גם אצל יהושע כן
הרב הניסים כמו שאתה
אומר
מתלבשים בטבע עצמו בתוך
קבר שמעל הם מעל זה משהו אחר יש את רוקי הטבע ויש עברת מסר הקיר הזה הוא קיר לבן והשקופית היא אדומה זה לא קשור אחד לשני היום בעולם שלנו אנחנו מאוד יכולים לראות איך ש אפשר בקלות ליצור לאנשים אשליות עצומות שהן מציאות לכל דבר ואינה מבחינתם זה לא, זה לא, היום יש המון אמצעים ליצור את זה, כן?
אני לא מבין, אמרת בהתחלה שזה לא
שאין שינוי, כאילו, שזה הטבע, זה הסדר.
מצד אחד, מצד אחד יש טבע, ומצד שני יש מסרים. והמסרים, לפעמים הדרך להעביר אותם, זה לא קצת משהו שנראה שינוי מוחלט מהטבע. באמת, כאילו כל הטבע יתרסק, בשביל להעביר לך מסר, הטבע בכלל לא יתרסק. אבל נותנים לך הצגה, לא הצגה, מציאות, שהטבע מתרסק. תעביר לך איזה מסר מסוים, ואתה חווה עכשיו התרסקות של הטבע. נס.
זה לא מעל הטבע, זה הטבע הרגיל.
לא, זה מעל הטבע, כי הטבע הרגיל נשאר, המציאות לא התרסקה, נשאר במקום.
אז רק בראש שלנו?
זה בעולם, זה לא רק בראש שלנו, זה באמת נמצא, מבחינתנו. למדנו את זה בתפארת ישראל, בזמנו, פעם למדנו את תפארת ישראל פה. כתוב, וירד השם, זה קראת שבועות, וירד השם על הר סיני. וירד השם על הר סיני. האם השם ירד על הר סיני? יאמרו חכמי ישראל, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא יורד עליו? אין דבר כזה שהשם יורד. מה הוא חומר? מה הוא גוף? ודאי שלא. אז אחד יגיד, וירד השם, זה לא שהשם ירד, הכוונה שהענן ירד. היה הענן שירד על הר סיני, וזה נקרא וירד השם על הר סיני. והמהר"ל מתעקש, אומר, לא, השם ירד על הר סיני לגמרי. איך זה יכול להיות? מה, השם יורד? כן. מבחינתם, במעמד הר סיני, השם ירד. זה לא קשור אליו בכלל. אני לא יודע מה קרה לקדוש ברוך הוא. אין לי מושג שום דבר על הקדוש ברוך הוא. אבל הוא ירד על הר סיני. מבחינתנו, זה מה שקרה. לגמרי. זה מה שקרה במעמד הר סיני. וזה לא סותר בכלל שאני לא יודע להגיד על הקדוש ברוך הוא שום דבר, וגם לא יודע להגיד שהוא יורד, אין לי מושג מי זה בכלל. אבל הוא ירד על הר סיני. המהר"ל מאוד מתעקש על זה. כי זה חיינו. השם ירד אלינו ונתן לנו את התורה. זה לא דמיון ולא אשליה, זה מציאות שהיא לא קשורה בכלל לשאלה מי זה הקדוש ברוך הוא. ושהוא לא יורד, אני לא יודע עליו שום דבר. בשיטת המהר"ל, שאפשר לפתח אישיות קצת יותר מורכבת, תפיסת עולם קצת יותר רחבה. למה? כי אתה פחות עוסק במדע אובייקטיבי. אתה לא בא להגדיר הגדרות אובייקטיביות. למרכז הקורד הוא אנחנו. ובעולם שלנו, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. ומבחינתנו, זה אמת לאמיתה. שאנחנו לא עוסקים עכשיו בקדוש, עוסקים בחיים שלנו. ובחיים שלנו, של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני.
יכול להיות בצורה של ענן? כאילו.
יכול להיות, אבל זה לא... לנו ברור שהשם ירד. זה נחקק באמונה, בתודעה של עם ישראל, השם ירד על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. תשמיעם את עוד קולך, שמענו את קול השם, כתוב. דבריו שמעת מתוך האש. מה שייך קול אלוקי, איך אתה יכול להיות דבר כזה? הקדוש ברוך הוא לא גוף, אז איך יש לו קול? זה שאלה פילוסופית. אבל אנחנו שמענו את קול אלוקי. אחד משמע. אומר הרמב״ם, אנחנו שמענו, באוזנינו שמענו. ברור. כל אמונת התורה, אומר הרמב״ם, תלויה בזה. כל אמונת משה רבנו תלויה שבאוזנינו שמענו.
ממש
כאלה, כל השמעם קול אלוקים, כתוב, נכון?
רואים את הקולות.
גם שומעים, כתוב, השמעם קול אלוקים. זה שני דברים שלא סותרים אחד לשני. אותו דבר אומר המהר"ל בדברים נוספים. משה רבנו היה 40 יום בהר סיני בלי אכילה ושתייה. נו, אז מה עכשיו? אז פירקת את כל הטבע של העולם. לא נכון. הטבע של העולם זה שאי אפשר להתקיים 40 יום בלי לאכול ולשתות, והטבע זה לא השתנה. גם אצל משה רבנו זה לא השתנה. אבל משה רבנו בהר סיני שייך, התגלה אליו סדר מסוים, מסר מסוים כלפי משה באותו זמן של חיים בלי אוכל, שהתורה זה החיים. בשביל להעביר את המסר הזה שהתורה זה החיים שלנו. אז כשהמסר הזה יוטבע באומה לדורות, אז משה רבנו חי בלי אוכל ובלי שתייה 40 יום, חי מהתורה. אז ככה מוטבע בנפש של האומה שהתורה זה החיים שלנו, למרות שזה לא בא בכלל להגיד שמשה רבנו הוא יצור עם מבנה ביולוגי אחר. זה לא נכון. המבנה ביולוגי של משה רבנו הוא בדיוק כמו שכל בן אדם אחר, הוא צריך לאכול ולשתות ושל להתקיים בקורמה שלנו. משה רבנו אין לו, לא צריך לכתוב למשה רבנו שם ספר רפואה חדש, לא, הוא בשר ודם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה עכשיו להעביר מסר, ולכן כלפינו זה מה שקרה, כלפי משה רבנו זה מה שקרה, זה מה שעם ישראל ראה. משה רבנו עלה בלי אוכל, בלי סנדוויצ'י, בלי כלום. עלה, איך עלה? עלה, עלה, עלה. מה יש שם עלה? כלום. מדבר, לא מדבר. מה יש שם? כלום. זה מסר שעם ישראל צריך להיחרק בלבבות. זה נקרא נס. שמשה מקוים על ידי השם, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר מסר בנושא של השמש. יש מסר מאוד מאוד חשוב בנושא הזה. עכשיו הוא עובר לנושא הזה של השמש, הוא מאוד מעריך בשמש. ויעמוד השמש בחצי השמיים. אומרת הגמרא, באותו יום, היום זה 24 שעות, אזיל שיט וקם שיט, אזיל שיט וקם שיט, כל המותק יום תמיד. רבי אליעזר אומר, אזיל שיט וקם י"ב וכולי, רבי שמעון, יש דעות שונות מה בדיוק היה בכל הדיון. אז בואו נראה, ברוך חכמי התלמוד, דבר נפלא שהיה הנס של עמידת השמש מסודר מן השם יתברך בסדר הראוי. עמידת השמש באמצע השמיים דווקא, וזה כי תנועה אחת לשמש עד שש, כי עד שש השמש נוספת לעלות, ומאמצע השמיים תתחיל לרדת, ואין לשמש קצה תכלית תנועה באמצע השמיים, שם היא בין הגבולים, כאילו ישיג לה תכלית תנועה. רק ודאי תנועת השמש מדובקת, ודאי זה לא נכון, ודאי זה רצף אחד גדול. מכל מקום יש תחושה כזאת שהשמש כאילו הגיעה לאיזה שיא ועכשיו היא יורדת. בעולם שלנו ככה זה נראה, ולכן אמצע השמיים מבטא עצירה, כאילו כביכול נקודת עצירה, עוד שבאמת זה לא נקודת עצירה, אבל ככה זה בתדמית האנושית שלנו, כשאתה מגיע למקום גבוה ויורד זה כאילו נקודת עצירה, ושם ראו לעמוד, כי תנועת השמש ככה, ואז תתחיל לרדת וכו'. טוב, אמצע, נדלה כמה שורות, וידוע כי כל מתנועה אל דבר מצורף אל אותו דבר שהוא תנועה, ולאחר שהשמש היא מתנועת אל האמצע, ממאמצע עד השקיעה, לכן מצורף דודקת לשם בכל שש שעות. כשהגיעה השמש אל אמצע השמיים או אל השקיעה, עמדה שש שעות, כי אמצע השמיים והשקיעה השמש דודקת לשם שש שעות. שיטה ראשונה, השמש זזה, הגיעה לאמצע השמיים, חיכתה שם שש שעות, המשיכה למקום של השקיעה וחיכתה בשקיעה שש שעות. מה זה בא להגיד? הקדוש ברוך הוא רוצה לומר שהשמש נעה, הגיעה לאיזו נקודה מסוימת ועוצרת, ממשיכה לנוע, עוצרת שש שעות, ממשיכה לנוע ועוצרת. מה זה בא לומר? אתה יכול להסתכל על השמש ולומר, מה זה השמש? זה בעצם הקביעות של המציאות, זה תנועה, 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 התנועה של העולם, וזה תנועה בלי מטרה, זה תנועה שלא נגמרת כל הזמן. שמש, אתה יכול לצפות מה יהיה תנועת השמש גם עוד מאות שנים, וזה בלי תכלית, זה תנועה אינסופית שכל הזמן חוזרת על עצמה, רוטינית כזאת, ולא מוביל על איזשהו מקום. נכון, מה זה יוצר? זה יוצר אנושות כזאת, יוצר אנושות שלא צועדת לשום מקום, יוצר אנושות שלא רוצה להגיע לשום יעד, שאין לה שום מטרות אמיתיות, שהיא חיה את החיים מכוח המציאות, נעים על פי המציאות. לאיפה אתם חותרים? לאיפה אתם רוצים להגיע? כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל ובאים כל עמי כנען להילחם נגדו, המלחמה הראשונה שמתאגדים עמי כנען נגדו, זה לא מלחמה נגד יריחו, זה עמי כנען, חמישה מלכים מתאגדים נגדנו, על מה הקרב? צריך להבין על מה המלחמה. האם לאנושות יש תכלית? האם יש לעולם תכלית? האם האנושות צועדת להיכן שהוא? או שאנחנו פה אין חדש תחת השמש סתם וזהו, וחיים את היום יום ככה ככה? לא, זה לא נכון. על זה הקרב, על זה המלחמה. זה לא מלחמה של עם שבא לכבוש אדמה, כמו הרבה מקומות בעולם יש עמים, הוא בא לכבוש את השטח מההוא. לא, 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 זה מלחמה על השאלה מה זה העולם ומה זה האנושות. הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר מסר. על זה הקרב, הקרב על ארץ ישראל, זה הקרב על עתיד האנושות. אומר רבי אלעזר, זה שיטה ראשונה, זה רבי שואל בלב. אומר רבי אלעזר, לא, היה, היא עמדה 12 שעות, כי התנועה היא מהזריחה אל השקיעה, לא מאמצע השמיים, רק מהתחלת הזריחה עד השקיעה, מתנועה תמיד ונמשכת אל השקיעה 12 שעות, וגם המשך שנתה שם 12 שעות. רבי אלעזר רוצה להדגיש לא רק את העובדה שיש מטרה לעולם, הוא רוצה להדגיש שבאמת כל המטרה, כל התנועה של העולם, כל המטרה של תנועה אחת גדולה. באמת יש לא רק מטרה שהאנושות מציבה לעצמה, צריכה להציב, צריכים להבין שכל המטרות צריכות להתחבר למטרה אחת גדולה. אומר רבי שמעון נחמני, ראוי שתהיה העמידה באמצע 12 שעות. מצד אחד הוא הולך על האמצע, מצד שני הוא הולך על ה-12, שתי צדדים. זאת אומרת שמצד אחד יש לשמש נקודת C, יש איזו פסגה שאנחנו צריכים לטפס אליה באמצע, במרכז, שהיא צריכה להיות התנועה המרכזית שסביבה הכל, והיא צריכה להיות תנועה ש... גדולה, מערכתית. זאת אומרת ש מה המסרים שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר? האם הוא רוצה להעביר מסרים של מה המרכז? האם הוא רוצה להעביר מסרים שהכל מתחבר למהלך אחד? כל המסרים האלו הם לא באים להגיד מה הטבע של העולם, הם באים לומר מה האנושות צריכה ללמוד מהעולם, איך בני אדם צריכים לחיות את המציאות, איך לפרש אותה. זה נס מסודר. מה זה נס מסודר? בא לומר משהו. נדלג שנייה, נסה אפשר קצת נדלג, בסדר? אצלי זה בעמוד י' ד'. כן, סליחה. מצד אחד הוא אומר שהשמש עומדת באמצע השמש, שזה מבטא נקודת גובה, C. יש איזה מטרה שאלה צריך לחתור, לעלות אלא להתעלות. ומצד שני המטרה הזאת, זאת אומרת משהו שאליו צריך להיות משהו שהוא סביבו הכל מתאחד, כל היום מתאחד סביבו, כל החיים מתאחדים סביב זה. הוא מדגיש את המרכז שמתעלים אליו, שהוא 12 שעות, מרכז של כל היום. תראו, אצלי זה בעמוד י' ד', אני לא יודע איך זה בהוצאות החדשות, בהמשך הוא כותב, ואם יאמר, צריך לדלג כמה, איזה 20 שורות, לא יודע.
זה בראשית רבה או לפני זה?
לפני בראשית רבה, הרבה לפני. ואם יאמר שזה מצד האדם, את בהוצאה החדשה שלכם, עמוד י"ז עמודה ימנית למטה, אצלי י"ד למטה. אם תאמר שזה מצד האדם שאצלו השמש זורחת או שוקעת, מצד עצם הגלגל אין זריחה או שקיעה, וזאת האמת שבאמת השמש לא זורחת ולא שוקעת, זה לא נכון, היא לא זורחת ולא שוקעת. כל הזריחה והשקיעה זה ודאי מושג סובייקטיבי, אנחנו חווים זריחה ושקיעה. מה אומר המערב? נכון, גם אני אומר את זה. אלא האדם, מבחינת האדם יש זריחה, שקיעה ואמצע. אז כיוון שזה הכל מצד האדם, אז גם הקב"ה אומר מסרים מצד האדם. הנה חינם, אומר המערב. נכון, אבל כל התפיסה האנושית שלנו היא כבר אומר, השמש זרחה. מה זה שמש זרחה? זה לא נכון, הרי השמש לא זורחת. ובדי שהיא לא זורחת. אבל העולם שלנו, השמש זרחה. וזה נכון. וצריך להתפלל שחרית לפי הזריחה. זה לא האמת האובייקטיבית. מה זה קשור? זה החיים שלנו. ובחיים שלנו עכשיו השמש זורחת. ולכן יש מסרים שמועברים למין האנושי. דרך הטבע, דרך ההתנהלות של העולם. כי זה העולם, הוא נברא אלינו, וכלפינו יש עכשיו שקיעה. אנשים רואים שקיעה, יש להם רגשות, מה זה מרגישים שיש שקיעה, מחשבות ותפילות, ומה שאתם לא רוצים שיש שקיעה, וזה שקר, זה הבל, אין שקיעה בעולם. מה? אז, מה? זה לא הנושא שלנו, אין שקיעה באמת, לא נכון. שמש לא שוקעת. אנשים מסתכלים על השמש שוקעת בים, וכותבים על זה שירים, וזה, זה לא, זה שקר, לא שקע בים, זה לא נכון.
זה עדיין יפה.
לא שקע בים.
זה מראה
יפה. נכון, אז הכל אנחנו. אז אם אתה יכול להבין את זה ברובד הרגשי והמדעי אפילו, אז תבין את זה גם ברובד הרוחני. אז נכון, הקדוש ברוך הוא מעביר מסרים דרך השמש. זהו. כי בין כה הכל כלפינו. הרי אותו בן אדם עכשיו שורא שקיעה והוא מלא תחושות של שקיעה בדיוק בצד השני של כדור הארץ, יש מי שחושב שחושב מחשבות של זריחה. אז לא יכול להיות שבאותו רגע שני אנשים מרגישים מאותו אירוע שתי הרגשות הפוכות. כן, יכול להיות. אתה מרגיש שקיעה, הוא מרגיש זריחה, שכם צודקים. כן.
מראה לי כמו בתקופה שגילו שכדור הארץ
מלא את השמש? בוודאי. המערל הוא בדיוק בתקופה הזאת, ממש, בלב ההתרחשות. קופרניקוס, הם כולם היו שם באותו אזור, במרכז אירופה. תרקל, תחוברה, קופרניקוס, כולם היו שם. המערל עצמו היה אסטרונום. היה מדען. יש כוכב על שם, הוא שמע. על שם המערל. האסטרונומים ידעו שהוא מדען, בכבודו קבעו כוכב. יש הרבה כוכבים.
כוכב במערב?
כן, כן. ליווי, כמו ליווי, ליווי זה אמר. יש, בשביל לכבד אותו. הוא היה אסטרונום. כולם ידעו, זה כבר. תראה את התפיסה, זה התפיסה. חכמי ישראל, כן, ככה משמע. משחקים. אבל לא רצו להתווכח עם הגויים, אז הודו להם כדי לא להגיד. לכן הוא אומר בהמשך, תראה, הוא כותב. וזה יותר, ודבר זה פירוש אשר נפרש. כי לא היה מידע רק ליהושע ועמו, או לבני אדם שהיו באופק ראו, לשאר בני אדם, תנועת השמש כדרכה. וזה יותר פלא. אני לא מפחד מהנס הגדול הזה, אומר המהר"ל. שיהושע ראה שמש עומדת, ושאר בני אדם חשבו שהיא ממשיכה ללכת. וזה לא סותר.
כי הם לא
צריכים את המסר הזה. ולא שהייתה נראית עומדת ליהושע, זו לא הייתה אשליה, היא באמת עמדה ליהושע. והקדוש ברוך הוא יכול להיות באותו זמן להעמיד את השמש, היום שהשמש תלך, יש לנו דברים מתרחשים במקביל. והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. וכל מה שאנחנו מושגים זה איתנו, אין מציאות אובייקטיבית. וזו לא רק ליהושע ועמו, כי השקיעה תשתנה לפי חילוף האופקים. הרי כבר היום השקיעה היא לא דבר אחיד. אז תלך עוד שתי צעדים. תגיד שכמו שהשקיעה היא לא דבר אחיד, אז גם עוד כמה דברים לא אחידים. השמש מקבל את המידה במקום אחר, וזה היה לאותם אנשים ולא לכל העולם. אם נאמר שהשם היא באמצע השמיים ליהושע ועמו, ואז הנס נראה בכל מקום, טוב, אז יכול להיות שהיה גם את זה. אבל בשביל מה? בשביל המסר שיהיו נפלאותם נועדים בכל העולם. יכול להיות שהיה הקדוש ברוך הוא רצה, כמו שהמדרש אומר, זרום אלוה גויים. בסדר, לא אכפת לי. מה שחשוב, אם יש מטרה להעביר מסר, אז זה לפי זה הנס. יכול להיות שהשמש לא בטבע כל העולם. יכול להיות, אבל זה לא משנה את סדר השמש. והשמש המשיכה לעבוד. וכל העולם אמר שהשמש רוצה, אבל היא המשיכה לעבוד. כן.
הבנתי אם היו שני גלגלי שמש.
לא, שמש אחת.
לא, לפי השקיעה והזריחה.
זה אחד רואה שקיעה, אחד הזריחה, וזה אותה שמש, נכון?
כן,
זה יכול להיות שהשמש היא ממשיכה לעבוד. בכל האנושות, מבחינתה, השמש נעמדה. זה מה שהאנושות חוותה. כמו שהיא ראתה, השמש עומדת, כמו שכל אנושות ראתה, כי זה, זה ציר לא טבעי. זה עכשיו נס, זה לא סותר, זה עכשיו מתגלה הנס, והטבע ממשיך, לא סותר.
אז למה כאילו כל מי שהיה שם באופק?
האם יכול להיות שאתה למשל אומר למישהו כן וחושב לא באותו זמן? יכול להיות, שאתה חושב לא ואומר כן. יכול להיות שאפילו אתה עושה ככה כן. מה זה כל פעם? כן. איך זה יכול להיות? יכול להיות. שיש שתי דברים שמתרחשים באותו זמן. שני מסרים. שם מסר אחד של קביעות, מסר אחד של שינוי. באותה עת.
או שסתירה. אפשר להתרגל כזה שזה סתירה.
סתירה? בעולם האובייקטיבי, כי אתה חושב שיש דבר כזה מציאות אובייקטיבית, אז זה סתירה. אבל כל הכל מתחיל, אומר המהר"ל, זה התחלנו את המהלך. תפסיק לחשוב אובייקטיבי. כל העבודה זרה היא מחשבה אובייקטיבית. אני הגדרתי, אני יודע. אנחנו לא חושבים מחשבות אובייקטיביות. אנחנו מקשיבים למה שקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. קדוש ברוך הוא מדבר באותו זמן, הרבה דברים.
כלום בעולם לא ביטל?
בעולם שלנו שום דבר לא ביטל.
גם מקדש, גם מבורך.
הכל, הכל. שני אנשים עומדים בבית המקדש. אחד רואה מלאכים, ואחד לא רואה מלאכים. נכון? מי צודק? עומדים, תגיד בהמשך, עומדים צופים, משתחווים רדוכים. זה יכול להיות אובייקטיבי דבר כזה? לא יכול להיות. לא יכול להיות שעומדים צופים שתכם, זה לא תופס אובייקטיבית. וזה קרה. כי זה נס עכשיו, זה לא. עכשיו מגלה משהו אחר.
למדתי מה זה שונה מכת הקלם, שהם אומרים
ש... כת הקלם זה אלוקים. הם מדברים עליו. אנחנו לא מדברים עליו. אף פעם לא עליו. אף פעם לא דברים עליו. וכת קלם אמרו שאין סדר בטבע. אנחנו אמרנו את זה. ודאי שיש סדר בטבע. הקלם אמרו שאין פה סדר.
ולפעמים שאנחנו אומרים אין באמת.
יש סדר מוחלט במציאות, בוודאי. זה מסר מאוד חשוב של הקדוש ברוך הוא. יש פה טבע, צריך ללכת לפי הטבע.
מי אמר שיש טבע?
השם אמר שיש טבע, יש חור וזמן, ולא ישנו את תפקידם. ככה כתוב. כתוב מפורש, פרשת נוח, לא משנים. אסור לשנות את התפקיד. אנחנו מברכים את זה, ברכת הלבנה.
לא הבנתי איך יכול להיות טבע מצד אחד, מצד שני נגיד שהכל סובייקטיבי.
לא, טבע זה גם חלק מסובייקטיביות. אנחנו בעולם שלנו רואים טבע, וזה נכון. אנחנו גם בעולם שלנו רואים דברים לא טבעיים, וגם זה נכון. יש כמה דברים פה. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא היא לא אחת. יש כמה אלפי. מיליוני התגלויות של הקדוש ברוך הוא באותו מקום ובאותו זמן. צריך להשתחרר מהמגבלות האובייקטיביות שלנו. האם יכול להיות ששני אנשים נמצאים באותו זמן ואחד אסור לעשות מלאכה ואחד מותר לעשות מלאכה בשבת? שני אנשים נמצאים באותו זמן בדיוק, אחד כן, אחד לא. יכול להיות? יכול להיות. יכול להיות. כבר אנחנו נדבר. דברים שונים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.